אבל רק בקצרה אני אחזור על, על מה שקדם בפרק. המהר"ל מביא המדרש במסכת שבת, והמדרש מספר כשעלה משה בהר סיני כדי לקבל את התורה, היה ויכוח בינו ובין המלאכים, זוכרים את זה, כן? והמדרש מביא כמה פסוקים שאני חוזר עליהם כדי להמשיך בהסבר של המהר"ל. הפסוק הראשון שאמרו המלאכים זה: מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, אשר תנה הודך בשמיים. זאת אומרת, משה רבנו הוא אנוש, בן אדם, המדרש מגדיר אותו בפי המלאכים כאיוד אישה, למדנו את זה כבר, ולכן הם מופתעים, אם אפשר לומר את זה, תמאים, מה בא בן אדם, אנוש, בעולמות העליונים, בעולם המלאכים, והקדוש ברוך הוא מסביר להם כדי לקבל תורה. אז אנחנו לומדים מהמדרש שלפי דעת המלאכים, התורה שייכת לעולם העליון. לפי הגדרת המהר"ל, מכיוון שהתורה היא שכל פשוט, מופשט מכל דבר שבמציאות, מכל דבר שבטבע, מכיוון שהתורה הוא סדר העולם, ובאותה בחינה שהיא סדר של העולם, אז היא שייכת לעולם של הסדר. טוב, אפשר להבין את זה כך, כן? בעולם המציאות זה עולם שהטבח שלו הוא להיות תוהו ובוהו, ודווקא היעד של התורה, אבל זה מה שמגלה אחר כך הקדוש ברוך הוא דרך דברי משה למלאכים עצמם, היעד של התורה זה לסדר את התוהו ובוהו של העולם, של עולם המציאות, וזה נקרא היצירה. זה החלק של הבורא, היצירה, זה סדר, התחלה של הסדר של התוהו ובוהו של העולם, ונשאר חלק לבריאה שנקרא עשייה. ובכל מקום במקרא, כשאתם מוצאים את המילה עשייה, המשמעות היא תיקון, לתקן. הדוגמה היא במפרשים, זה בא מהמדרש, על דווקא הפרשה בעוד שבועיים, כי תצא למלחמה, ועשית את ציפורניה. רש"י מביא את המדרש שמסביר מה זה ועשית את ציפורניה, זה לשון תיקון, אבל זה כלל אצל המפרשים, לעשות זה לתקן. הנה השלבים של מעשה בראשית, קודם כל הבריאה, זה הרגע הראשון בראשית ברא אלוקים, כן? ואחר כך החלק של הבורא בתיקון העולם, בתיקון המצב של תוהו ובוהו, זה נקרא יצירה, כן? ודרך האדם, המשך של התיקון, של הסידור, נאמר, של הסדר של התוהו ובוהו, זה נקרא עשייה. אשר ברא אלוקים לעשות. ומי הוא עושה? בששת ימי בראשית זה הבורא. מאז, מכאן ואילך, זה האדם. ולכן המצוות נקראות מצוות מעשיות. כי היעד של המצוות זה לגמור, להמשיך, אבל לגמור את התיקון שהתחיל ביצירה. זה מובן? טוב. אז, למה הבאתי את כל זה? למה דיברתי על זה? מאיפה יצאנו? מה הייתה השאלה? לא הייתה שאלה. בסדר. לא, זהו זה. ההגדרה של התורה, לפי המלאכים, כן? מכיוון שהתורה היא שכל פשוט, מכיוון שהיא סדר העולם, אז היא שייכת לעולם הסדר. זאת אומרת, למעלה, למרום, כן? והתשובה של הקדוש ברוך הוא למלאכים, וכפי שמסביר המהר"ל, דווקא דרך דברי משה והוויכוח שלו עם המלאכים, היא שהתורה היא היעד של בריאת העולם. זאת אומרת, להשלים את הסדר של מעשה בראשית. ולכן זה מה שאנחנו לומדים בבחינת מקבלי התורה, אבל זה התחיל עם משה רבנו, לפני זה זה לא היה ידוע, זה התפקיד של האדם לקבל את התורה כדי להשלים את התיקון של התוהו ובוהו. זה מובן? טוב. ופה יש לנו הבדל, זה נושא בפני עצמו, אבל כדאי לציין את זה במקום הזה של הלימוד. יש לנו הבדל בין היהדות וכל שאר הדתות. כן? כי היעד של התורה זה תיקון העולם. וזה מלכתחילה של כל חטא. כשיש חטא, אז החטא, התוצאה של החטא, זה קלקול של התוהו, כן? אבל מכל מקום, מלכתחילה היה צריך לתקן את התוהו ובוהו. וזה נקרא, בלשון המקרא, עשייה, לעשות, כן? ולכן עיקר התורה זה מצוות מעשיות. וכל שאר הדתות, היעד של הדתיות, נאמר, הוא יעד אחר לגמרי. אינם מכירים במצוות מעשיות. זה ההבדל. בפחד עם הנצרות, אבל עם שאר הדתות. יש להם פולחנים, יש להם כפרות, יש להם כל מיני סידורים דתיים, אבל היעד של תיקון התוהו ובוהו, מה שנקרא מצוות מעשיות במובן היהודי, העברי של ה... של המושג, לא מכירים בזה. טוב, זה נושא בפני עצמו, אבל כדאי לציין את זה. כדאי לציין את זה. אז הפסוק הראשון, בפי המלאכים היה, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, אשר תנה אותך בשמיים. המקום של התורה היא השמיים. ואנחנו יודעים את המושג של תורה מן השמיים. זה נכון כי המקור של התורה היא מן השמיים, אבל היעד שלה זה וירד אלוקים מארץ סיני על הארץ, כדי לתקן את עולם המציאות שכל טבעו הוא, וזו היא ההגדרה של הטבע, להיות במצב של תוהו ובוהו. אז זה מובן, כן? יש בסיפור של מעשה בראשית, החלק של הבורא זה ששת ימי המעשה. הוא היה הבורא, היוצר והעושה, כן? מכאן ואילך, אז יש איזה תפקיד של האדם להשלים, לגמור את התיקון הזה. תזכרו רק את הפסוק הזה, אשר ברא אלוקים לעשות. אבל מי הנושא של לעשות? ברור שזה הקדוש ברוך הוא, אלא דרך מזוות מעשיות של בני אדם. זה מובן? טוב. זה בקצרה את כל הנושא. אחר כך, כשסוף סוף המלאכים הבינו את זה, אז אמרו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, ומוסיף המדרש, ואלו תנה אותך לשמיים לכתיב. זאת אומרת, לא הביאו עוד את הפסוק של תנה אותך לשמיים. זה בתמצית מה שלמדנו כבר בעריכות בשיעורים הקודם. אז נמשיך מהפירוש, פירוש כל המדרש הזה, שכל הדברים הטבעיים נבראים בששת ימי בראשית. והתורה שהיא שכל גמור, מכיוון שהיא הסדר המוחלט של כל עולם אפשרי במציאות. ולכן טבעה של התורה, אם אפשר להגדיר את זה ככה, היא למעלה מהמציאות שלנו. ו... הרבה פעמים המהר"ל חוזר על אותו כלל, כן? כי הבריאה בעולם שלנו, בעולם הטבע, היא לא מקבלת את התורה בירושה, כן? וזה כלל ידוע. התורה לא מתקבלת בירושה. צריך לקנות אותה, מכיוון שהיא באה מחוץ למציאות שלנו. יש אנשים שמחפשים תורה שלהם, תורתם, דרך המציאות, כן? אתם מבינים את ההבדל שיש בין זה ובין היהדות. מי שמחפש את התורה, תורת האמת, דרך המציאות, אז הוא מחזיק רק דעה, איך אפשר להגדיר את זה? דעה אפילו מדעית, אבל דעה חלקית, לא רק חלקית, דעה, זאת אומרת, איך אומרים את זה, שכחתי את המילה בעברית. פרוביזוארית.
זמנית,
חולפת, חולפת. וכל התורות של בני אדם הן מתחלפות לפי רוח הזמן ולפי מצב של המציאות. היעד היא התורה האמיתית, אבל אי אפשר למצוא את זה דרך הניסיון של הטבע. זה מובן?
זאת הכוונה שהיא כתב שכל גמור.
זהו, שכל גמור, מופשט. כן? זאת אומרת, נבדל מדוגמה זו או אחרת של מציאות, ושייכת לכל המציאות האפשרית, אבל לא קשורה לתקופה זו, לתרבות זו. זאת אומרת, זה דווקא הגדרה של התרבות. כן? זה משהו חולף. זה כמין... גם הביטוי הזה שכחתי, אבל אני רוצה למצוא אותו לבד. זה אופנה, כן? זה אופנתי, כן? אז זה מובן, כן?
זאת אומרת, הנצחות היא שייכת
לתקופה מסוימת, והיא מתחלפת מדור לדור, כן? הם, כל פעם הם מודים שטועים, כן? אבל האמת בידה, כן? יש המון דוגמאות בהיסטוריה של הנצחות. הם יודעים שמה ומה שהם היו מאמינים במאה הקודמת זה שקר גמור, אבל מתחילים להחזיק באמת. אנחנו צודקים, אנחנו טעו. למשל, מה שאמרו על היהודים, כן? לא, למשל, מה שקרה עם גלילי, כן? זוכרים את זה, כן? וגם אצל העם היהודי יש גם כן תכונה כזו, זה נקרא הרפורמים, זה משהו דומה.
אז אם ככה גם אצל המוסלמים?
זה משהו אחר, אצל המוסלמים זה משהו אחר. לא, יש להם אחיזה אחרת לתורה. זה סגנון אחר לגמרי. אפשר לומר שמלכתחילה הם בטעות, אבל זה... לא, זה ממש עולם אחר לגמרי. כן. אז... אני ממשיך. בעניין, יש עוד שאלה? איזה שאלה?
אני חוזרת אחורה. בנושא העשייה. בנושא העשייה שהעברת בקשר לעשייה. כשהשם התחיל לעשות את העולם, בבראשית עשה השם.
כן? בבראשית רד?
ברא. הבריאה, בריאת העולם. אז אתה אמרת שהעשייה זה סדר של תיקון.
כן.
לסדר את התיקון
זה שהיה. זה תיקון של הטוב, כן.
כן. עכשיו, אם הוא בורא את העולם, אם הוא בורא את הבריאה, את המאדים, אם הוא בורא את העולם עצמו, ממה הוא מתקן? אבל שום דבר לא היה קיים.
טוב.
איך, מה הוא מתקן?
לא, זה משהו, זה שאלה אחרת לגמרי, כן. ההנחה היא שהעולם נברא, אבל התוצאה של הרגע של הבריאה, לפי סיפור התורה, לפי המקרא הזה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן? נבראת מבחינת תוהו ובוהו. התוהו ובוהו הזה בא לתיקונו במשך ששת ימי המעשה, שזה נקרא היצירה, ויצר השם אלוקים, ויצר השם אלוקים, כן? והתיקון הזה בא עד ולא עד בכלל גמר התיקון, עד סוף היום השישי של ששת ימי המעשה. מכאן ואילך זה התפקיד של האדם לגמור את התיקון. זה מובן? לא. ולכן, גם המלאכים צודקים וגם משה רבנו צודק. זאת אומרת, המדרגה של התורה היא שייכת לעולם העליון, כי היא סדר מלמעלה מכל טבע אפשרי. אבל היעד של התורה, מכיוון שיש בריאת העולם, זה סוף סוף להתמסר או להתגלות לבני אדם, כדי שעל ידי אותה התורה שהיא מן השמיים, יגמרו את תיקון התורה. זה מובן. כל הסיפור של החטאים זה בא אחר כך. אם יש חטאים, זה מסבך את התפקיד של האדם. אבל זה, אני לא רוצה לומר, זה משני. מכיוון שאנחנו מלאים חטאים, זה לא משני. אבל מלכתחילה זה היה נושא משני. הנושא העיקרי זה תיקון התוהו ובוהו. זה מובן? טוב. אז אני חוזר על המשפט של המערב. פירוש שכל הדברים הטבעיים נבראים בששת ימי בראשית. והתורה שהיא שכל גמור, ומעלתה ומדרגתה על הטבע, ולפיכך היא מסודרת מן השם יתברך בסדר קודם העולם הטבעי. וזה הולך לפי דעת המלאכים, כן? ומה שאמרו 974 דורות דווקא קודם שנברא העולם, דבר זה מבואר במקום אחר. דיברנו קצת בשיעור הקודם, אבל לא צריך להרחיב את העניין פה. ואין כאן מקום. סוף סוף, כמו שהתורה שכל גמור רחוקה היא מן הטבע, עד שהיא בסדר קודם העולם, בלשון המערל, אבל זה מובן, כן? אין ראוי לתת אותה לבשר ודם שהוא טבעי. זה טענת המלאכים, כן? וזה גם כן, אנחנו למדנו את זה, טענת הגויים. כי התורה האמיתית לא שייכת לאדם. ולכן באים בטענות נגד ישראל, מה אתם מחזיקים, איזה גאווה, מקיימים את התורה, זה בלתי אפשרי. התורה היא למעלה מהטבע, כן? וכששואלים את הנוצרים למשל, וגם אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא גילה אותה לבני אדם, אתם מאמינים במעמד הר סיני, כי זה כתוב בספר שלנו, כן? אבל הם מאמינים. אז התשובה שלהם היא ערמומית לגמרי. הם טוענים ככה, כדי שהאדם ידע עד כדי כך לא יכול לקיים את התורה, אז הקדוש ברוך הוא מסר להם את התורה דרך משה רבינו, כדי שידעו שיהיה אפשר לקיים אותה. טוב, מה חסר להם? איזה ממד חסר להם בנפש שלהם? אמונה של מה? לא, לא, לא. נחזור לאחר כך נדבר על זה. אמונה של מה? שאפשר לקיים, כן? אבל הטענה שלהם, מהפסוק הראשון אנחנו נופלים בפח של חטא, כן? מהרגע הראשון של החיים, מה קרה? חטא אדם הראשון. ובמציאות, במציאות, כן? מי? זהו. אז נגיע לזה. מה אנחנו שרים? זה פיוט של אבן עזרא, שאנחנו שרים אותו בכל הערב שבת, זמירות של שבת. ומי לפניך יצדק? נפש כל חי. זוכרים את זה? כן, מי יכול להצטדק לפני התורה ולומר, לא עשיתי חטאים, כן. מהרגע הראשון שאנחנו קמים, יש הזדמנות של חטאים בסיתונאות. מספיק לפתוח את השולחן ערוך וכולם לגיהינום. אז מה חסר להם? מה שהיא אמרה. התשובה, דרך התשובה, אפשר לקיים את התורה. אפילו אם אותה בחירה אומללה של האדם, שדחקה אנחנו מגיעים לחטא. תפסתם את זה. וזה נושא בפני עצמו, אבל שמסביר את כל העניין. מי שאינו מאמין, כדי להשתמש באותו מושג, שהתשובה אפשרי, הוא לא יכול לקבל את התורה. וזה נקרא עם קשה עורף. מי שלא מבין שהתשובה אפשרית. זאת אומרת, מתעקש לא לקבל את התורה מפחד של חטא. אתם זוכרים, יש מדרש מפורש שזה קשור לנושא חשוב מאוד, כי עם ישראל נקרא עם נברא. זאת אומרת, הוא לא שייך להיסטוריה של אומות העולם, כן? אחרי גמר כל התפתחות ההיסטוריה של כל אומות העולם, אז עם ישראל נברא בסוף. ויש מדרש בגמרא שמסביר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שאל את כל אומה ואומה, הם רוצים לקבל את התורה, וכל עם שאל מה כתוב בתורה, ומצא מצווה אחת שלפי טבעו הוא לא יכול לקיים. אז הטענה שלהם, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה, זה סותר את הטבח שלנו, אז אנחנו עבודים. אם אנחנו מקבלים את התורה שנכתב, לא תחצח, וכתוב גבי עשיו למשל, על חרבך תחיה, כן? איך אפשר לקבל תורה שנכתב בה לא תחסך, אם הזהות שלהם זה רק על חרבך תחיה? וכן הלאה, כל אומה ואומה עם הפגם שלה, כן? אז כל המדרש לא מובן, מכיוון שזה לא מרצון רע שלא קיבלו את התורה. היו אולי רוצים לקבל אותה, אבל היו במצב שבלתי אפשרי, לפי הזהות שלהם, אי אפשר לקבל את התורה ולהיות נדון דרך אותה תורה. זה אבדון מיד, כן? גהינם. ומה חסר להם? לא שמעו על התשובה. אפשר לחזור בתשובה. כן? זה מה שחסר להם. אולי אני אסביר את זה קצת בדרך פילוסופית, אבל זה הולך לאותו כיוון. שמכיוון שהם שייכים לטבע, ודרך הטבע אין תשובה. דרך המציאות של הטבע, התהליך של התשובה זה בלתי אפשר. מכיוון שהתהליך של התשובה זה לחזור בעבר כדי לתקן מה שנעשה בעבר. אבל מכיוון שלפי הטבע הזמן הולך בלי חזרה, כן? אז אי אפשר לחזור בזמן כדי לתקן מה? רק בעברי אפשר לחזור. זה נקרא אהבה והיפוך, כן? אפשר להפוך את העתיד לעבר ואת העבר לעתיד. והם לא מדברים עברית. אתם מבינים את הנושא הזה. ופה יש הגדרה ברורה מאוד. כל בן אדם שמתפקד כחיה טבעית אינו שייך לתורה. מכיוון שחסר לו את האפשרות של התשובה. וההגדרה של אומת העולם זה הגדרה טבעית. זה לשון המקרא. אומות העולם, זה הטבע. משפחות האדמה, זה הטבע. על גבי ישראל נאמר על האדם. תפשתם את האדם. זה הבדל מהותי, כן? אז עם ישראל נקרא עם נברא. אבל בבחינת הפחת, כל יחיד מאומות העולם יכול להתגייר לאותו זהות שנקראת ישראל. אבל בבחינת כלל האומה של כל אומה ואומה, הם שייכים להיסטוריה של הטבע. תפסתם את ההבדל. ולכן, לפי המדרש, אומות העולם מונים לפי השמש, החמה, וישראל לפי הירח. מה ההבדל? זה עניין החידוש. כי הירח מתחדשת, כן? וזה הנס של חידוש הלבנה. אומות העולם יש להם קצב של ההיסטוריה שלהם, זה כמו השנה שנמנית עם החמה, עם השמש, יש התחלה, התפתחות, שיא של התפתחות, ואחר כך ירידה, ואחר כך זה נגמר, ויש שנה שנייה, זה אותו לשון, שנה שני, כן, שבאה, במקום השנה הראשונה, כן? אבל בישראל יש ממד של נצחיות, של נצח ישראל, כן? זה סוד חידוש הלבנה. טוב, זה מובן, כן? אז מי שמתפקד, והשכל של הגויים מתפקד לפי הטבע. לכן המושג של תשובה אין לו מקום בשכל של הגויים, של המודרני. ומכיוון שלא תופסים את האפשרות של התשובה שהיא על-טבעית, אז לא יכולים לקבל את התורה, מכיוון שברגע הראשון של החיים יש חטא. ואם יש חטא ודין לפי התורה, אז הם מפחדים מהגיהנם. לכן אומרים, הדתיות זה לא תורה, תורה זה בלתי אפשרי, כמו המלאכים. מה שהאיכות תורה לאדם, עם תחנות, תחנות קצת אחרות, כן? ויש איזה רמז בלשון גם כן, המילה חיים מתחילה בחטא. זה גם כן בסיפור של אדם הראשון. אבל איזה מזמור אמר אדם הראשון? מזמור על התשובה, נכון? מזמור של יום השבת זה מזמור על התשובה. ולכן אדם הראשון היה ספק יהודי, כן? היה יהודי של שבת. אבל לכל הפחות זה ערב שבת. יהודי של מזמור של יום השבת. מה? ברוך, כן. הוא ידע את האפשרות של התשובה. ואנחנו יודעים לפי המסורת שהוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה. וכל הגויים שלחו אותו לגיהנם, רק עם ישראל יודע שהאדם הראשון הוא בגן עדן. מכיוון שחזר בתשובה. טוב. אז אני ממשיך, זה הטענה של המלאכים, אין ראוי לתת אותה לבשר ודם שהוא טבעי. ובא הפסוק, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. רוצה לומר, כי יש באדם שני דברים, הגוף והנפש. וההסבר הוא, גם מבחינת הנפש שלו, הוא לא שייך לתורה, כל שכן מבחינת הגוף שלו. ואמר, מה אנוש נגד הנפש, ובן אדם נגד הגוף, שהוא אדמה. ופה הגענו בשיעור הקודם, כן? ההבדל בין אנוש ובין אדם. ונתתי כדוגמה את שימוש הלשון בברכה ב-18, כן? אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. המושגים השייכים לאנוש הם יותר ייחודיים. אנוש זה הייחוד של כל אחד ואחד. אדם זה הטבע הכללי של כל מין האנוש. כן? אז פה בהסבר של המערב, הגוף שייך לאדמה, וכי ממנו לוקח, והנפש זה כבר האישיות הנבדלת של כל אחד ואחד. איך להסביר את זה בעברית, אני יודע, כלומר, הגניוס הייחודי של כל אחד ואחד זה הנפש שלו. כן? אז גם מבחינת הנפש וגם מבחינת הגוף, הם רחוקים ממעלת התורה. איך? זה ההסבר של המהר"ל עכשיו, בלשון זכירה אמר אצל הנפש, כי סתם זכירה היא לטובה. למשל, כמו שאומר הפסוק, ויזכור אלוקים את רחל. כלומר, אף אם יש בו נפש, וכמו שהגדרנו, הנפש זה כבר רוחניות, כן? אין חשיבות הנפש שיהיה נזכר לפני השם יתברך לטובה להיטיב לו. מכיוון שהנפש שלו נוטה להיות נפש חיה כמו הבהמות, כמו החיות. וזה גם כן דעת הגויים. כן, הם משוכנעים שנפש האדם היא סוג מיוחד של נפש בהמות. וזה המדע הרשמי של התרבות המערבית. כן? הם משוכנעים מזה. והפקידה היא, לשון פקד, היא שאין האדם מצד גופו שהוא שפל ופחות, ראוי שיהיה נפקד לרעה. פה היא אולי חסרה מילה במשפט. צריך להסביר את זה ככה. שאין האדם מצד גופו, שהוא שפל ופחות, זאת אומרת, ראוי שיהיה פקידה לרעה כמו שהחי. כן? זאת אומרת, אולי אני אסביר בדרך אחרת כדי שנבין את, את הרעיון פה, שכל גאולה שהיא באה דרך הזכות, זה נקרא זכירה, ויזכור, מכיוון שהיא זכות. כשהגאולה באה במשך הזמן, זאת אומרת, מכוח הזמן, מכיוון שהגיע הזמן, מהתפקוד של ההיסטוריה, של העולם, זה נקרא פקידה. זה ההבדל. ויזכור אלוהים את רחל, והשם פקד את שרה, למשל, כן? זאת אומרת, כשהעניין צריך לבוא, בא בלי זכות, מכיוון שצריך לבוא לפי תוכנית הבריאה, כן? למשל, לגבי שרה זה כעת חיה, למועד, כן? זה לשון של זמן. אבל ויזכור אלוקים את רחל, מכיוון שהייתה ברחל זכות מסוים. אז זה דומה מאוד למה שלמדנו בקשר הגאולה, בעיתה הכי שנה, כן? אם יש, אם זה בעיתה, זה לשון פקד. פקוד, דפקוד, אלוקים אתכם, כן? וכל לשון פקידה בא עם פקידים. זה הרע. ואנחנו חיים גאולה דרך הפקידים, כן? טוב, תפסתם את ההבדל. למשל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, זה יציאת מצרים. מכיוון שלא היה מספיק זכות, אז הגאולה באה, אבל דרך, איך אומרים קטסטרוף? אסונות, כן? מכות. על מכות ומרורים תאכלו. לא, כתוב על מצות, כן? אז זה ההבדל. והמהר"ל מסביר את זה ככה, שגם מצד הנפש שלו, אף על פי שנפש האדם זה כבר משהו, אבל כל עוד שזה נפש בעמית, נפש טבעית, חיונית, כמו שאומרים המדענים, כן? אבל זה שום דבר, כלום, גבי הרוחניות של המלאכים, של העולם המופשט, הנבדל, כן? וכל שכן, דרך גופו, שנקרא בן אדם, מכיוון שלוקח מהאדמה. אז אמרו, תנה אותך על השמיים. פירוש, כי העליונים משיגים שיש סדר מסודר מן השם. המלאכים שהם מדרגת השמיים, הם מסוגלים להשיג מה שעל השמיים. ומפני מדרגת ומעלת המלאכים, ראוי שיהיה כל חשיבות וכל מעלה בעליונים, כמו שהם חשובים במדרגתם. ואמר הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. פה יש הסבר של המהר"ל, הסבר מתודי, איך אומרים, שיטתי, של השיטה של המדרש. כן? הוא מסביר לנו מה זה מדרש. ופה זה ממש קטע חשוב מאוד להבין אותו. הוא מתחיל פה, החזר להם תשובה. אז המהר"ל רוצה להסביר לנו שמשה לא אמר שום דבר, כן? אז מה חזר להם תשובה? אז פה מה מסביר המהר"ל? כל הדברים אשר נאמרו כאן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ושאלת המלאכים, ותשובת משה, אינו ויכוח דברים. זאת אומרת, לא היו דברים. יש פסוק בתהילים שאומר, אין אומר ואין דברים, בלי נשמח קולם. אבל הוא ממשיך, בכל הארץ יצא קבם, זאת אומרת, זה מה שנותן ההיגיון להבין מהמצב, מהסיטואציה של הוויכוח בין המלאכים ומשה. זאת אומרת, אם היו אומרים, זה מה שהיו אומרים. ולכן, לא אמרו, אבל זה מה שאמרו. לא, זה מה שאמרו. אבל לא בלשון בני אדם. רק מה שמתחייב מן השם יתברך נקרא שכך אמר השם יתברך. תפסתם? טוב, זה קל להבין. ומה שמתחייב מן המלאכים נקרא שכך אמרו המלאכים. ומה שמתחייב מצד משה נקרא שכך אמר משה. אז מה אמר משה? ומפני כי מן הסדר אשר השם יתברך סידר הכל באמת, יסולק כל שאלה אשר יש לשאול עליו, לפיכך אמר שהקדוש ברוך הוא, שהוא מסדר הכל ונותן סדר לנמצאים, וסידר את משה שיקבל את התורה, והוא מן התחתונים, וסדר הזה עצמו מסלק השם יתברך מאיתו כל דבר שאלה של המלאכים. זאת אומרת, מה זהותו של משה? מה טבעו של משה? למה? להיות דווקא אנוש ובן אדם, להיות יילוד אישה, כן? סוף מעשה במחשבה תחילה. כל העולמות כולם נבראו דווקא לילוד אישה. ולכן כשמשה מופיע, זה התשובה שלו. התורה שייכת לי, היא מן השמיים, אבל כל העולמות נבראו דווקא כדי שאישה תוליד בנים. זהו, הבנתם? כן? ולכן דווקא התשובה של משה, כן, היא שאפשר לחזור בתשובה, ולכן התורה שייכת לבני אדם. טוב לכם? אפשר להסביר אולי בצורות אחרות, אבל כל שיטה והסגנון שלה, אולי לפי החסידות, אפשר להסביר אולי את זה ככה. אתם אמרתם ילוד אישה, זה נכון, הוא ילוד אישה. אבל אתם ראיתם איזה ילוד אישה הוא, משה רבנו, אז אתם להם את התורה. ואחר כך המהר"ל יסביר את זה ככה. כי כל יהודי יכול להיות כמשה רבנו. מספיק שיראו דוגמה אחת של ילוד אישה כמו משה רבנו, וישתקו מיד. אז זה ילוד אישה, תן לו התורה. תפסתם את זה. זה קצת חסידי, כן? אבל זה הולך לאותו כיוון. זאת אומרת, מספיק שמשה רבנו יופיע, אז אין שום שאלה. זה, הבנתם? כן. ויש הרבה הסברים יותר מדויקים עוד מהמערה, אבל זה פחות או יותר הכלל של ההסבר שלו. ולכך אמר, כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה שיסלק מאיתו מה שיתחייב מן מדרגת המלאכים, לומר תנה הודך על השמיים, שיסלק את זה, שהוא מן הסדר שסידר השם יתברך שעל ידו תינתן התורה. ואמר משה, מתיירא אני שמה ישרפוני והבל פיהם, כי הבל פיהם הוא הדבר המתחייב מן הנבדל, כי ההבל יוצא מן הפה. ולכך אמר משה, מתיירא אני שמה ישרפוני בהבל פיהם. ראי במילים אחרות, מתיירא אני שלא לעמוד לפני הזהות שלהם. אם מתחילים לדבר מפיהם, הדברים שיצאו מפיהם ישרפוני, מכיוון שהם יאמרו ההבדל בין העליונים והתחתונים. הדבר הזה צריך לסלק, שמעמד של משה היה צריך להיות מספיק ברור שהמדרגה שלו היא יותר גדולה מהמלאכים. זה מה שהיה צריך להשיב. ורצה לומר, כי אחר שמצד הנבדל מתחייב שתהיה התורה בעליונים שעליהם ראוי כל מעלה, ואף כי מצד משה מתחייב הפך זה, הפך זה, שתהיה התורה בתחתונים, הלא הנבדל מבטל הדבר הגשמי, זה הבל, הבל שבפיהם. וזהו מה שאמר שמה ישרפוני והבל פיהם, שהאדם אינו נחשב לכלום נגד העליונים, שהם היה לו שאם היה לו מדרגה מיוחדת אל משה, שאם היה למשה מדרגה מיוחדת בין העליונים, לא שייך לומר שמה ישרפו ניבר מפיהם. במה היה מתיירא? בהבדל שיש בין מדרגת המלאכים שהם עליונים ומדרגת אילודישה שהוא מן התחתונים. זה היה צריך לסלק את ההבדל הזה. איך? נראה מיד. כי אחר שיש לאדם מקום מיוחד לעצמו, מורה זה רק חשיבות מיוחד שיש לו. ולמה ישרפו אותו בהבל פיהם? כאילו היה משה בטל אצלם. אבל כאשר יש לו מקום מיוחד, מורה על מעלה מיוחדת. כי נזכח שם מקום על המעלה, על המעלה בכל מקום. טוב, זאת אומרת, משה רבנו היה צריך להורות מה היא המדרגה של האדם. ורק משה רבנו היה יכול לעשות את זה, כדי שהמלאכים יבינו שהמעלה של האדם היא יותר גדולה משלהם. אולי אני אתן רק דוגמה אחת, בקשר לאותו הסבר, בקשר לתשובה, כן? שבמקום שצדיקים גדולים עומדים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד. זאת אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, וזוהי התשובה של משה, אפילו המלאכים לא יכולים לעמוד. תפסתם? ויש הרבה הרבה מדרשים בנוגע לנושא. הבנתם את זה. שמסבירים את זה, שמשה מספר לה על המלאכים כל הזדמנויות שהמלאכים חטאו. כן? כשביקשו להתגשם בצורת אדם ונפלו ביצר הרע. כן? זאת אומרת, יש לנו הרבה הרבה רמזים במקרא שאי אפשר להבין אלא דרך תורת הנסתר. שהיו הזדמנויות שמלאכים רצו לנסות את עצמם כמו בני אדם, כן? ונחפכו לרשעים גמורים, כן? זה רק ברמז במקרא, אבל בזוהר יש הרבה סיפורים על העניינים האלה. ומשה רבנו, הוא נתן להם דוגמה של בן אדם עם אודישה שלא עשה את החטאים שלהם. נבטל. אפשר להסביר גם קצת בתורת הנגלה. כל נשמה שבאה לעולם, לפני שבאה לעולם, היא כמו מלאך. כשבאה לעולם, בתוך גוף של בן אדם, אז היא כבר צרפתי, אנגלי, אמריקאי, כל הרשעים האלו. וזה אותו עניין. אז... איך אומרים מעצמם כשהם נפטרים? אומרים מלאך בשמיים. איזה מלאכים היו. אבל יש לנו מלך מלכי המלאכים. אז ולפיכך, זה מובן, כן? טוב. ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. רצה לומר, כי יש לאדם מדרגה בין העליונים, מיוחדת לעצמו, ובפחת בכיסא הכבוד. זה מה שאף מלאך אין לו. אחיזה בכיסא הכבוד. שכשם שהמלאכים הם סובבים כיסא כבודו יתברך, לשרת לפני השם יתברך, אשר הוא יושב על הכיסא, כך יש לאדם מקום מיוחד. תחת כיסא הכבוד בעצמו, בני בכורי ישראל. אף מלאך לא יכול לומר את זה, כן? ודבר זה מבואר מאוד מאוד, ולכן לא מבינים. שכתוב, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. בחזקיאל, כן?
אבל כתוב,
ועל. מה?
ועל.
לא, על הכיסא.
כן, אבל הוא אומר,
על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. אבל שורש נשמות ישראל הם מתחת כיסא הכבוד. ולכן שייך אל כיסא עצמו, אל הכיסא עצמו דמות אדם. אין דמות מלאך. יש דמות חיות ודמות אדם, כן? וישראל בפרט שנקראו אדם. שנאמר, ואתם צוני צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. פה, זה, אנחנו נתקלים בנושא הזה, שהוא נושא לא קל. למדנו את זה הרבה פעמים, אולי לא פה, כן? אבל רק אני אסביר את זה בקצרה. זה מאמר מפתיע, כן? באותו תלמוד, שהוא אומר שאין הבדל בין בני אדם, מכיוון שכולנו בני אדם הראשון, כן? מבינים את הרעי. ושאסור לאף אחד לומר שהדם שלו הוא יותר טהור מהדם של אחר, של מישהו אחר, ולכן נכתב בתורה שאב אחד לכולנו. אבל פי שהפסוק הזה נאמר לאברהם, אבל מכל מקום אפשר לומר את זה לאדם הראשון. זה מובן, זה בסנהדרין יש סוגיה שלמה, שדווקא כל בני אדם הם בני אדם. פה פתאום מופיע, זה רבי שמעון בר יוחאי, לפי פסוק של ירמיהו, אם אני זוכר היטב, כן? ואתן צוני, צון מרעיתי, זה מה שהקדוש ברוך אומר לישראל דווקא. יחזקאל. אדם אתם. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם. זה סתירה, כן? מבינים את זה. זאת אומרת, לפי דעת התורה אין שום ספק, כל בני אדם הם בני אדם. יש מדרגות. במשפחה יש הבדלים בין כזה, בין כזה, בין כזה, בת כזו, בת כזו. אבל זה כל המשפחה, כן? אפילו אם יש בן בכור, האחים הם אחים. טוב. אותה תורה שאומרת שיש לנו רק אב אחד, ולכן נכתב בתורה בכוונה שלא יאמרו מעם זה אני יותר אדם מעם זה, באותה גמרא בא פתאום המאמר. אומות העולם נקראים האדם, וישראל נקרא אדם. מה ההבדל?
זה שם כללי.
זה שם כללי, כן. מה? לא, 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 זה... ואני אסביר בהם זה, מה? לא, קודם כל ההסבר של המילים, כן? מה ההבדל בין האדם ואדם? נו. שמענו כבר את ההתחלה של ההסבר. האדם.
אדם זה...
מה?
עם אחד,
לא, 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 אתם חושבים בצרפתית ולא עזית.
אדם זה בן אדם, זה מישהו ספציפי אדם.
אדם, כן.
ואדם זה...
כללי. זהו, שמעתי את ההפך, כן, נכון. זאת אומרת, יש במחשבת הבורא המחשבה של האדם, כן? ויש מדרגות, זאת אומרת, בתהליך של תולדות האנושות, יש, בתהליך הזה יש מדרגות. אפשר לומר אולי ככה, כל בן אדם נולד אדם בכוח, אבל יש משפחה אחת בין משפחות האדמה, שכבר הם מיועדים לאותו יעד. אז לכן, אתם קרויים אדם כבר, ולא אומות העולם. הם מבחינת האדם. זה מבחינת כלל. אבל שוב, כמו שאמרתי מקודם, ובבחינת פרט, כל אחד מחסידי אומות העולם יכול לקחת אותו דרך. ולכן המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם כבר. יש. יש זה לשנובה. יש כבר. חסידי אומות העולם יש להם אומות העולם. הבנתם את ההבדל? זה לא הנושא המרכזי, אבל היה צריך להסביר קצת. אולי אני אסביר עוד בצורה אחרת. יש פירוש בבעל התורים, שאומר את זה ככה, למדנו את זה פעם אולי לפני הרבה זמן. אתם שמעתם על הפירוש של בעל התורים, כן? אז הוא רבי להסביר בנוטריקון, זאת אומרת, בתמצית, מדרש שלם בכמה מילים. אז הוא מסביר מה שאומר רש"י, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל מה שנקרא ראשית. זאת אומרת, מהי המטרה של הבריאה? זה אנחנו לומדים מהמילה ראשית. ורש"י מביא שני מדרשים. בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר ראשית נבואתו, ובשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם כנעני ראשית דרכו. טוב, אז ההסבר של רש"י הוא ברור, כן? בראשית ברא אלוקים, אם יש התחלה, זאת אומרת שיש יעד, כן? אז מהו היעד, כן? היעד הוא דווקא הבריאה בשלמותה שבשבילה נברא העולם. ואנחנו בתהליך של התולדות של אותה בריאה בשלמותה. אבל יש תקופות שכבר זה נולד. אברהם, יצחק, יעקב, שהוא ישראל. ומישראל ואילך יש ממד אחר. כן? אז בעל התורים מסביר את זה ככה במילה בראשית. בראשונה, האלוקים שהתקבלו ישראל. טוב, ופה מופיעה המילה בראשית. ומה זה בראשית? זאת אומרת, בראשונה, מלכתחילה, ראה הקדוש ברוך הוא שהתקבלו ישראל טוב. כן? זה ברור. טוב, אבל עכשיו השאלה היא, יש לי צדק, הקדוש ברוך הוא ברא שני סוגים של בני אדם, האדם ואדם, כן? גויים שלא יקבלו תורה, וישראל שיקבל את התורה מלכתחילה, זה יש צדק, כן? זה סותר מה שאמרנו מקודם. תפסתם, זה לא מהר מדי, כן? טוב. אז מה אומר בעל התורים פה? בראשונה ראה הקדוש ברוך הוא, זה כתוב אלוקים מכיוון זה א', כן? אז אני אומר הקדוש ברוך הוא, בראשונה ראה הקדוש ברוך הוא שיהיה איזה ישראל שיקבל תורה ולכן ברא את העולם. מי יהיה אותו ישראל? אז ההיסטוריה אמרה לנו, מי אברהם יצחק ולא ישמעאל, מי יצחק יעקב ולא עשיו והוא ישראל. מי זה ישראל? זה אותו בן אדם שעשה מעצמו ישראל. ולכן הוא נקרא ישראל. תפסתם? זה לא כתוב בראשונה ראה אלוקים שיעקב יקבל את התורה, אלא שיהיה איזה ישראל שיקבל. אבל צריך להגיע למדרגה ישראל. מי הגיע? יעקב. אז זהו זה ישראל. זה מובן. טוב. ולכן אין סתירה. עד רבה. לא שמחתי. זאת אומרת, תסבירי, במה מדובר? סימן לבנים, אז? נכון, נכון, נכון מאוד, אבל יש לנו, איך אומרים את זה, בעברית שכחתי, יש לנו איזה, איך אומרים בספורט? אנדיקאפ, כן? איך אומרים את זה בעברית? מה? מבט? לא שומע. מבט? מבט, לא. אני מבין מה את אומרת. איך אומרים את זה בעברית?
הבדיקה.
מה? הבדיקה, כמו באנגלית, כן. אבל זאת אומרת, זה, לכאורה, זה יותר קל למי שנולד יעקב כבר, זאת אומרת, למי שנולד יהודי, להגיע להיות ישראל, כן? זה ברור. יש, ליהודים, יש יותר הזדמנות להגיע לבית המדרש מהגויים. ברור, כן? זאת אומרת, יש איזה מין תורה טבעית, אם אפשר לומר את זה, הכנה לתורה שבאה מהאבות ולגויים אין להם אבות כאלו, אין להם זכות אבות כאלו. ולכן גר הוא גדול מישראל.
מה?
זהו, אבל יש איזו עזרה נוספת ליהודים. איך אני אסביר את זה? זה מובן, לא?
אבל זאת אומרת שהגויים צריכים להגיע לתורה?
אם הם רוצים להיות גוי טוב, כן. כן, אבל צריך להתגייר. זאת אומרת להגיע לתורה. לא אמרתי את זה, אבל הגויים שמתגיירים הם ישראל. וזה התחיל בתהליך שהתחיל באברהם אבינו, כן? הוא היה הגוי הכי טוב שבעולם, אז הוא יסד את האומה הישראלית, כן? ולכן כל גוי שמתגייר נקרא בן אברהם, זה ידוע, כן? זאת אומרת, לא צריך שהגויים יגיעו לכלל ישראל. אבל אם הם רוצים להיות בן אדם אמיתי, אין ברירה. אז אני אתן דוגמאות, כן? אני אתן דוגמא. זאת אומרת, מי לכתחילה לא צריך, כן? הם יכולים להיות בן נוח אמיתי, וזה מספיק, חסיד מאומות העולם. אבל ההיסטוריה, הייתי אומר ההיסטריה, אבל ההיסטוריה מסבירה לנו, היסטוריה ארוכה מאוד, של אמיתו של דבר אין מנוס, כן? מכיוון ש... הדוגמה הכי מאפיינת לפי דעתי זה מה שקרה לגרמנים. 1,000 שנים של חינוך נוצרי. איפה זה הגיע? לנאציזם. כן? אז אם גם הנצרות לא הצליחה להפוך את הגויים האלה לבן אדם, לבני אדם, אז מה נשאר להם? להתגייר. ואל תאמרו שזה בלתי אפשרי. גרמני יהודי. זה נקרא אשכנזי, כן? שמי אשכנזי. זה אפשרי. זה פשוט. טוב, גם ספרדי זה אפשרי, כן? תתארו לכם איזה מין חיות היו בימי האינקיזיציה, כן? יהודי ספרדי, מה זה? זה ספרדי יהודי, כן?
להתגייר זה לא כל כך פשוט, כי יש נשמה יהודית, היא אחד. אז מי שייך לה שנשמה שייך?
אבל כשגוי מתגייר, מקבל נשמה יהודית.
אה, מקבל נשמה
חדשה. ברור, ברגע של הטבילה. זה מה שאומרים היהודים הגזענים. הגזמתי קצת, אבל לא כל כך. לא, למיתוש לא, יש דעה כזו, כן? אבל איזה דעה? שכל הנשמות האלו היו במעמד הר סיני. אז כאילו לא היו בגוף, בגופות. היו נשמות פורחות, כן? כאילו הם היו נשמות יהודיות, כן? אבל למיתוש של דבר, המקור הזה אומר מה ששוכחים לומר, שהיו גלגולים של נשמות של תלמידי אברהם אבינו, כן? ואת הנפש אשר עשו בחרן, והם היו גויים. שוך שם, הם היו גויים שהתגיירו אצל אברהם אבינו. והנשמות חזרו במעמד הר סיני, וחוזרים לפי אותה שיטה, וחוזרים דרך הגרים, כן? אבל השורש היה נשמות של גויים. שוכחים לומר את זה. תפסתם את... טוב, מכל מקום, אני למדתי בשיטה אחרת. שכל בן אדם יכול להתגייר, יש עיכובים דרך ההיסטוריה, יש מקרים שזה בלתי אפשרי, בלתי רווח, צריך לחומם את זה, כן? אבל בכוח, כל בן אדם יכול להיות בן אדם, זאת אומרת יהודי, כן? אבל צריך לעשות את זה, להתגייר כדין וכדת, כהלכה, כן? אז מקבל נשמה טהורה, קדושה, מקורות העליונים, שזה נקרא. טוב. הבנתי את ההבדל בין שתי השיטות האלה. וצריך לזכור שהגמרא אינה גזענית. מה?
יש נשמות טהורות? רק נשמות יהודיות
טהורות? מי אמר את זה? יש נשמות יהודיות ויש נשמות של גויים. מי אמר טהור וטמא? אפילו אצל יהודים יש נשמות... לא, הנשמה לא מקבלת טומאה. היא מסתלקת, כן? אבל יש נפשות טמאות, אפילו... אפילו אצל יהודים. לכל יש תקנה, כן? אבל סוף סוף, מכל מקום, מה הייתה השאלה? כדי להיות בן אדם אמיתי, כן? אי אפשר להסתפק בישיב המצוות בננוח. יש לנו כמעט 6,000 שנה של היסטוריה של מין האנושי לפי סיפור, לפי לוח התורה. לפי לוח שלנו, מה יצא מכל התרבויות של הגויים? מה יצא? סוף סוף אנחנו, התרבות הכי נאורה, נורא, כן? שהתרבות הרומית הזו, המערבית, איך זה הגיע? לאושוויץ והירושימה. וזה לא הגזמה, אם דרך... אף על פי כל הערכים שיש באסלאם האמיתי וכל הערכים שיש בנצחות האמיתית, הגרמנים הגיעו למצב שהגיעו, כבר הספרדים, כן? אבל הגרמנים. ומצד השני, השכנים האלו הגיעו למה שהגיעו, ריש עוד גמורה. לכן צריך להסיק מסקנות. אז זה מה שמסביר המדרש. אתם קרויים אדם. זה לא אומר שאין חסידי אומות העולם, אבל זה אחד פלוס אחד פלוס אחד פלוס אחד פלוס אחד. המון, אב המון גויים, כן? אבל זה לא משנה קרויים. אומות העולם זה רשעות גמורה. אולי חוץ מקוסטה ריקה. כן, כן, כן.
אנחנו שמענו על חסידי של...
חסידי אומות העולם, כן?
כן. אז אם ככה,
טוב, יש הבדל בין, כמו שאומרים, בין הרצוי והמצוי. הרצוי היה שיהיו כולם חסידי אומות העולם, כולם לנוח. המצוי במציאות, מה נתנה ההיסטוריה? שרוב רובם רשעים גמורים ויש חסידי אומות העולם. אז כששואלים אותם חסידי אומות העולם, כמעט לפי הניסיון שלי, ואני מכיר הרבה מהם, יש עניין כזה. הם אומרים, אם היינו יכולים, אם היה לנו החסד, הזכות להיות כמוכם, היינו. אנחנו צריכים להסתפק להיות דווקא באותה מדרגה של אוהבי ישראל, אוהדי ישראל, קשורים לישועה של ישראל. הם משנים קצת, אבל זה אותו עניין, כן? אומה שלמה. היה פעם בהיסטוריה העניין של הכוזרים, כן אולי. ומעצמם הבינו שכדי להגיע לאמת האמיתית, אז צריך להתגייר. והשאלה היא לא למה הם צריכים להתגייר, השאלה היא למה לא מתגיירים. ויש לי תשובה, מכיוון שהם אנטישמיים, ואני אסביר. הם היו מוכנים לקבל את תורת ישראל, אבל להיות יהודי זה יותר מדי. הבנתם מה שאני אומר? חוץ מאלו שסוף סוף מגלים את האמת ודווקא רוצים להיות יהודים. מה? זה? מי? מי? סליחה, בכל הדורות היו מלחמתי. יש לנו לא מעט תלמידי חכמים גדולים שבאו מהגויים. לא מעט. וזה ידוע. לא רשב. רבי עקיבא מצאצאי גר. הוא עצמו לא היה גר. יש מחלוקת, אבל... מה? אולי סבא שלו. ו...
אם זה סבא שגיע, לא יכול להיות שזה נשמה שהתגלגלה מחוץ לנשמות ישראל ונכנסה למקום שלה?
התחלנו בזה. זה אפשרות אחת, כן? זה אפשרות אחת. אבל השיטה הזו, לומר, כי כל הגרים הם דווקא נשמות של יהודים שחוזרים הביתה, זה גזעני. מכיוון שזה משמע שגוי לא יכול להתגייר, סלקא דחתך, הוא בן אדם. תפסתם את חומרת העניין. יש גמרא בסנהדרין, שאפילו נבוכדנצר, כן, הקדוש ברוך הוא ציפה שיתגייר. והוא לא הצליח, אבל מצאצאי נבוכדנצר ישבו בסנהדרין. עד כדי כך, זה כתוב בגמרא סנהדרין דף ק. אולי קצת הייתי מבין. ויודעים מי זה נבוכדנצר, כן? אצל הספרדים זה היה תוך כמדה. זה אצל הגרמנים, אתם יודעים, אבל זה כתוב בגמרא. ואני משוכנע ש... והיו קצת מקרים כאלו, אני משוכנע שהרשע הכי גדול שבעולם, אם בא להתגייר לשמה, מקבלים אותו. מכיוון שהוא בן אדם. אם כבר תפס את העניין של התשובה, אז מקבלים אותו. מה? ייתכן. זה לא בטוח. זה לא בטוח. היו הרבה כומרים שם באינקוויזיציה שהיו יהודים, אבל זה לא בטוח. טוב, אבל אני לא חושב שההסבר הזה מספיק. טוב, שוב, זה נושא בפני עצמו, זה ויכוח בין החכמים. אבל יש איזו נטייה של גזענות שאני לא אוהב אותה.
הוא גר,
ולא רק גר, מני, היה גרמני. אז?
איך נשמה של גוי יכולה להיות נשמה של יהודי? והוא ענה על התשובה, מה זאת נשמה שמתגלגלת מחוץ?
טוב, זה דרש. אין לו הוכחות, יש לו ספר יוחסין, אין לו. סליחה? נכון. טוב, זה הסבר. זה, טוב, נאמר, יש מחלוקת, אבל יש שתי דעות. הדעה הזו אמיתית, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, תזכרו את זה. אז אפשר להמשיך, איפה הגענו? אתם קרואים אדם, כן? אז נמשיך. וישראל בפחד שנקראו אדם, שנאמר, ואתם צוני צונאיתי, אתם אדם, אתם קרואים אדם. ומפני כך, מדרגת האדם תחת הכיסא. ומדרגה הזאת היא למעלה מן המלאכים. זה מה שצריך להביא. יש איזה מין שייכות יותר אינטימית בין האדם והקדוש ברוך הוא יותר מהמלאכים. מי יכול להסביר את זה? זה מה שאומר המהר"ל, כן? פשוטו כמשמעו. ולכן בא הפסוק בני בכורי ישראל. אם ישראל הוא בן הבכור, כולם בנים, מבינים? כולם בנים, אבל יש בכור, כן? והוא צריך לפדות את עצמו. צריך לתת פניון על זה, כן? משלמים את המחיר להיות בכור. אבל פה יש כלל חשוב מאוד, עמוק. המלאכים שהם קדושים, עליונים, הם זרים, לא זרים. איך אומרים את זה? לא, מה?
אינם בני משפחה.
זהו, אינם בני משפחה. אבל בני אדם כן, הם בני משפחה. עם הקדוש ברוך
הוא. פרשת ראי, פרשת ראי, בנים אתם...
כן, זה שייך לישראל. מה הסביר המהר"ל? ישראל כל שכן, אבל כל בני אדם. ואתם זוכרים את הפסוק בסוף המדרש. עלית על המרום, על משה רבנו, עלית על המרום, שבית שבי, זאת אומרת התורה ששייכת למלאכים, שבית שבי, זה שביה, כן? לקחת מתנות באדם, ממה שאתה אדם, אז כל הנגידים של החצר, של המלך, של מלך מלכי המלאכים, נתנו מתנות לאדם, לבן בית. כן. אז זה מה שאנחנו צריכים להבין עכשיו. מה ההבדל בין המלאכים והקדושה שלהם, שהם שייכים למרום של העולם, ודווקא הילוד אישה הזה, השפל, הפחות, האנוש, האדם, הוא בן בית. אין, מה?
הענווה.
הענווה של האדם. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו עם תכונה של הענווה, היה יכול לברוא מלאכים עם תכונות של הענווה. ייתכן מאוד שיש מלאך ממונה. יש מלאכי ענווה. אולי אני אתן לכם קצת עזרה. זה המשמעות שהאדם נברא בצלם אלוקים. מי יכול להבין? זאת אומרת, המלאכים לא נבראו בצלם אלוקים. האדם נברא... מה? למלאך
אין להם דמות.
יש להם דמות.
אלוהים ברא את העולם בשישה ימים, ונתן את היום
השביעי, וזה מה שהאדם,
הוא נתן לאדם
להשלים
את המלאכה, זה
התיקון,
זה החזרה
בתשובה, שזה לא מכונתם של המלאכים. טוב, זה מגלה מה שאנו אומרים. זה מגלה שלאדם יש מעמד מיוחד, אבל זה לא מסביר לנו במה זכה בזה.
הוא זכה לחזור בתשובה.
לא, לא, למפרע, זאת אומרת, למפרע. זה מגלה לנו שכן, האדם יש לו מעמד של בן בית. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אבל זה תוצאה שההבדל, של ההבדל בינו ובין המלאכים. מהי ההבדל? מהו ההבדל? טוב, אתה חוזר על השאלה, אתה לא צריך לא נותן תשובה. טוב, אני מסביר לכם את ההסבר של הנפש חיים, של הרב חיים מוולוז'ין. שהוא היה תלמיד חבר של הגאון מווילנה. וזה צורה אחת, שיטה אחת של הסבר, אבל זה העיקר. כל מלאך הוא רצון של הבורא. גבי חלק זה מן העולם. יש מלאך ממונה על תופעה זו בעולם, על עניין זה בעולם. למשל, יש מלאך ממונה על הרפואה, ונקרא רפאל, וכן הלאה. אסור להזכיר את שמות המלאכים, אבל רק דוגמה אחת, כן? אבל האדם נקרא בצלם אלוקים. זאת אומרת, כל הכוחות כולם, ייחוד הכוחות. כל מהלך זה כוח אחד. אבל האדם נברא בצלם של ייחוד כל הכוחות בבת אחת. מבינים? לכן יש, זה מובן. ולכן לא נאמר שהאדם נברא בצלם י' כבפקה, אלא בצלם אלוקים. זאת אומרת, ייחוד כל המידות כולם. לכל מלאך יש דמות, דמות רוחנית, דמות עליונה של כוח אחד. ולאדם יש הדמות של מתחת כיסא הכבוד, זאת אומרת, בן בית. וזה נקרא בשם הנקרא, בצלם אלוקים בייחוד כוחות האלוקות. וזה מובן? ולכן, מה שצריך להבין גם כן, שכל המלאכים כולם, הם נבראו רק לצורך עולמו שלהם. הם אמצעים בין רצון השם והאדם, ולכן הם קרובים לרצון השם. אבל הם רק אמצעים גבי ההיסטוריה של סוף מעשה ומחשב התחילה, זאת אומרת האדם.
שיהיה תיקון של הטוב
הבאו. מה?
שיהיה תיקון של הטוב
הכל. אז אין עוד צורך למלאכים. כל מלאך יש לו תפקיד. כשמילא את התפקיד הזה, אז הוא שח שיר מיוחד ומסתנק. זה ידוע מהמקור.
בגלל מה הם חלק
של עולם הבא? המלאכים. זה כבר נושא אחר, אבל זה לא שייך להם. זה לא שייך להם. טוב, אנחנו מדברים על דברים שברומו של העולם. אבל צריך להבין את הבסיס של כל העניינים האלה, כן? אז נמשיך קצת, אבל יש מלאך ממולא על השעון. עוד כמה דקות.
כן? כול הטוב, או שלום? כול מלאך
יש כוח אחד,
ובן אדם
יש
חוש
כוח אחד.
נכון.
אבל אין לבן אדם כוח.
אבל יש מדרגות, יש מדרגות. מה שאני רציתי להסביר, שמכל מקום יש הבדל בין צלם ודמות. כן. דמות זה האחוריים. זאת אומרת, דמות זה דווקא הפירוד של המידות. ותראו בה בלוח, דמות ומידות זה אותם אותיות, כן? אז כשהמידות הן בפירוד, זה נקרא דמות. כשהן בייחוד, זה נקרא צלם. הבנתם את ההבדל, כן? ולכן, כל מהלך זה מידה מיוחדת. מידה בכל תוקפה, בכל קדושתה, בכל שלמותה. ולכן מלאך הוא למעלה מהאדם. מבחינה זו, כן? של מדרגה, של עליונות. אבל היעד של האדם הוא להיות בצלם אלוקים, זאת אומרת, היעד שלו זה ייחוד כל המידות. כשיש ייחוד המידות, אז יש אלוקות. זה מה שצריך להבין. כן.
אז תיקון הטוב הוא נקרא שלום אמת?
זה אחד מהסימנים. זה מתבטא ככה. מה? לא, זה ממד אחד. כן? זה סימפטום אחד.
זה המלאכים שמעקדים את המשיח.
למה?
כי אז הם הסתרקו.
מה? לא, זה השאיפה שלהם. הם רוצים להגיע אל המנוחה ואל הנחלה. לא. למשל, זה מדרש מפורש על ההתאבקות בין יעקב והמלאך, כן? למלאך היה תפקיד להיאבק, להכשיל את יעקב. זה התפקיד שלו. אבל הוא שאף להיות הוא
מנוצח.
מכיוון שידך כי החפץ של הבורא זה היה נצח ישראל. טוב, יש עוד שאלות בזה? איפה הגענו? כן, כי המלאכים סובבים את כיסא כבודו, ובזה הם נבדלים מן השם יתברך. אבל האדם מצד אשר נברא בצלם אלוקים, מה שאין למלאכים, הוא תחת כיסא הכבוד שנאמר עליו, ועל דמות הכיסא דמות כמרי אדם. ואלו דברים ברורים מאוד. עכשיו זה קצת ברור, אבל הבנתם. וכאשר האדם בעל חומר, אז החומר מפסיק בינו ובין הכיסא. אבל מדרגת משה, כאשר בא לקבל התורה והיה מסולק מאותו הגשמות, לא, אפשר לקרוא אחרת, והיה מסולק מאיתו הגשמות, הגשמות הייתה מסולקת מאיתו, כן? היה מגיע עד שאוחז בכיסא. וכך היה למשה מעלה מיוחדת, ולא שייך לומר שמה ישרפוני ואבל פיהם. טוב, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אולי תגיד להם מי אתה, אז הראה לו כיסא הכבוד, ואז המלאכים שתקו. מבינים את זה? ובפרק אין דורשין אמרו, זה במסכת חגיגה, נכון. בפרק אין דורשין, זה פרק שני, או פרק שלישי, פרק שני. לא, זה דף י' ב', אבל זה פרק שני, כן. אמרו, כי נשמתם של צדיקים הם תחת כיסא כבודו. הנשמות שעתיד לברות ושנבראו. צריך לומר להיבראות, אבל פה כתוב כך. שאחר מותם עוד שם שווים, כי מקומם למעלה תחת כיסא הכבוד. ולכך אמר, אחוז בכיסא כבודי, שכאשר היה לו מקום מיוחד, אז היה אפשר לו התשובה למלאכים. כי אין שייך תשובה רק כאשר יש לאדם גם כן מדרגה בין העליונים. כי אין אדם יכול לדון עם שתקיף ממנו. ולכך אמר אחוז בכיסא כבודי וכו'. וזהו מקומו המיוחד לו בעליונים. וכל אחד יש לו מדרגה בפני עצמו, ושייך מאיתו התשובה. ואין ספק שהכוונה של המהר"ל פה זה התשובה במשמעות של התשובה, כן? הבן זה. כשאומר הבן זה, זה ברור ש... מה? לא, לא, כשאומר הבן זה, זאת אומרת, יש דברים בגו, כן? ומה שאמר, אולי נסתפק בזה, כן? הבן זה. אז יש שאלות? זה קצת מובן? מה?
יש קשר ממש בין תשובה, במובן של תשובה להשיב למלאכים? זה כנראה אותו דבר.
זה... רגילים לומר ככה, פה יש עניין של לשון נופל על לשון. אז מכל מקום, זה לא לחינם שזה אותה מילה. אני חושב שאפשר למצוא באורות התשובה של הרב קוק תשובה לזה. זאת אומרת, הרב מסביר שהתהליך של התפתחות העולמות הוא דווקא תהליך של תשובה. זאת אומרת, המטרה של הבריאה היא שהבריאה תשוב אל הבורא עם הזכות להתקיים. יש ממד של התפתחות העולמות עד עולם העשייה שהיא הבריאה, במובן של היחס בין אב לבן, נאמר, הבריאה במשמעות של תורת הנגלה, לא של תורת הנסתר, כן? לא עולם הבריאה, אלא הבריאה, הבורא שרצה להוליד בריאה. זאת אומרת, לתת קיום לזולתו. כן? זה התפתחות העולמות, התפשטות העולמות. ולכן כל ההיסטוריה, מאדם הראשון עד המשיח, זה חזרה בתשובה, פשוטו כמשמע. אז כשהמלאכים שואלים, האם יש לך זכות להתקיים, אז זוהי השאלה במלוא המובן, פשוטו כמשמע. זה שאלה של מידת הדין, את צריך לתת תשובה. התשובה היא התשובה. זה הסוד של הלוך ושוב. בפשט של המדרש, וגם לפי ההסבר של המערב, אחזר להם תשובת זה, תן להם תשובה, תשיב להם משהו. כן? אז דווקא אנחנו מבינים, ויש בעוד ספר של המערב שמתחבר הגולה, יש עוד הסבר של אותו מדרש, אבל שמה זה ברור מאוד, מדובר בתשובה, במובן ההלכתי של התשובה. מכיוון שהאדם מסוגל לחזור בתשובה, אז זהו העליונות שיש לו על המלאכים. מכיוון שלמלאכים אין בחירה. מבינים את העניין? כן. כן, כן, זה לא קל להיות אדם. זה יותר קשה להיות אדם, נכון? אבל מהי השאלה?
אז
אם אפשר לעשות
להבין
זה ככה, בצורה אחרת. כן, ברור שהגורל של האדם הוא מאוד, איך אומרים את זה, מלא סיכונים, איך אומרים את זה. מסוכן, אבל מסוכן זה חלש. מלא סכנות, כן? כי כמו שאמרנו, המילה חיים מתחילה בחטא. זאת אומרת, בכל צעד של האדם יש סיכון של מכשול. יש מאמר בגמרא שאומרת, בכל יום היצר הרע מתגבר. ואי אפשר לעמוד בו אלא בסייעתא דשמיא. כן? אז המלאך הוא נברא קדוש. כל עוד שהוא מלאך הוא קדוש. כן? ולפי המדרשים שהבאתי, אז כמה מלאכים שרצו לנסות להיות בני אדם, נכשלו. הנפילים היו בארץ, וזוכרים את המסופים.
אני חושבת שפעם למדתי אצלך שבעצם מה שהצדיקים מחפשים זה להגיע למצב של אי בחירה.
נכון.
אז...
צריך להסביר למה. צריך להסביר למה. למה מחפשים את זה? מכיוון שהם רוצים רק לקיים רצון הבורא, בלי בחירה מצידי, כן? מה שאתה רוצה, אני רוצה. זה הצדיק המושלם, כן?
אז מה ההבדל אז ביניהם ובין המלאכים?
מכיוון שהם בני אדם, מכיוון שהם עלי אדמות.
בגלל ריבוי המידות, זאת אומרת, בגלל לא...
לא, הם להיות, הם רוצים להיות כמלאכים, אבל בתוך בני אדם.
בתוך
החומר? בתוך בני אדם. בא בתוך, לא בתוך, בתור, רש.
בתוך.
בתור בני אדם, כן? זאת אומרת, לקיים רצון הבורא, מה?
שזה כלי שהוא לא,
שהכלי
שלו הוא
הגשמיות. ברור. ולא להיות משובר לכלי. משובר לכלי.
כן? במעמד האדם כלפי המלאכים כמו היהודי כלפי הגויים.
נכון.
מגדיל מאוד.
נכון.
ולכן אפשר להגיד כל כך הרבה דברים, למה הם לא רוצים להיות לרדת כאילו. כי זה כאילו ירידה העלייה הזאת.
מי? המלאכים לא רוצים. או יהודים.
כן, המלאכים.
נכון. כל פעם, וזה מה שלמדנו מהרב קוק גם כן, כל פעם שיש שלב חדש בהתפתחות העולם, אז המלאכים באים ומתנגדים. למשל, בסוף ששת ימי המעשה, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, לא רצו. כן, באו, לא רצו. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את התורה לבני אדם, המלאכים לא רצו. כן? וזה מקביל להיסטוריה שלנו. כשמתגלה את הזהות של עם ישראל, הגויים לא רוצים. ממש כמלאכים.
אז בטח התנגדו גם כן לעולם
הבא,
לא? מה? התנגדו גם כן לעולם הבא.
לא הבנתי את זה.
מלאכים? כן,
זה
אותה התקדמות, לא?
כן, אפשר, אפשר לקשור את זה. אפשר לקשור את זה. הם מעדיפים את עולם העליון. טוב, אבל כל כרודה מונח, כן? לא מתכוון לגויים. אבל זה ממש בולט. כשיש איזו התפתחות של מה שנקרא תולדות בלשון המקרא, אז הגויים מתנגדים. היה ישמעאל, נולד יצחק, ישמעאל מתנגד. מיד, כן? היה עשיו, נולד יעקב, עשיו מתנגד. היו אומות העולם, מופיע ישראל, אומות העולם מתנגדים. זה בצורה כה בוטה, שאפילו הרבנים יכולים להבין את זה. אני מתנגד לרבנים של נטורי קחתא, ברוך. לא מבינים את זה. כי ההתנגדות של הגויים זה הסימן שישראל צודק. אבל הם דנים בהפך. גם אצל הגודאים קצת, כן, אומרים, אתם לא שומעים את המלאכים שם באומות העולם? כן. מכיוון שהיו, לפי הגדרה של המנוע הערב, היית בהתחלת השיעור? לא. הם הגיעו לזה שהוא שלב של שלמות, כן? אבל מופיע שלב חדש, אז מתנגדים. לא, מכיוון שזה לא שייך להם אותה התקדמות. כי הם נבראו כאמצעי לעולם התחתון, כן? אבל כל עוד העולם התחתון לא הגיע, ראו את עצמם כיעד הבריאה. פתאום מתגלה להם שיש איזה בנימין שנקרא האדם, כן? עוד בריאה, אז מתנגדים. זה מובן, זה עליוני, כן? מה שכדאי להבין זה מה שאמרה בתיה, כן? זה ממש המצב של עם ישראל בין הגויים, זה האדם בין המלאכים.
זה לא עוזר לראות גם את התפקיד של היהודים, שאולי לא מגיעים לליבר של הגויים, לא מספיק כלים.
אני חושב, טוב, אני חושב